נעשה, והדבר השלישי...
שנייה, דן, התחלתי כבר. אני כבר, לא, בזה רגע רק התחלתי את ההקלטה. דן פלד, שלום.
שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור.
איפי, מה נשמע?
מעולה. מעולה. מאוד מאוד מאוד.
למה אתה עייף?
כי אני עובד קשה ואשתי לא פה. אני הולך לאסוף אותה בדיוק עוד 50 דקות, ואני אחתוך לך באמצע ההקלטה.
לא, זה בסדר. זה יהיה בסוף ההקלטה. תן רק טיפה להוריד את הווליום, כי אני חושב שאנחנו קצת מגזימים.
אחרי זה בעריכה.
אני אנמיך אחרי זה בעריכה.
למרות שיצא לך דיסטורשן, אז עדיף לך להוריד קצת.
אתה מוכן להחליט עם עצמך?
טוב. אני אוריד טיפה, טיפה.
באוזניות להוריד לך? לא, בסדר. עזוב.
תסבול.
תסבול. הכל בסדר.
מקצוענות נטו.
מקצוענות ישמיע שני, אחרי משה.
אחרי לא.
אני לא מתלונן יותר מעכשיו.
אחרי לא מקצוען.
כן, רק דבר יותר קרוב. דן פלד, בוא תגיד לנו מה הגדרת תפקידך, על מה מותר לך לדבר ועל מה אסור לך לדבר?
אני עובד...
קרוב.
אני עכשיו עובד עם מפתחים, סטארט-אפים, מקשר ביניהם ובין קבוצות מוצר
בגוגל.
בגוגל.
ככה, תחזיק את המיקרופון ככה. בדיוק.
עדיין לא שברנו את הקרח. תכף נשבור.
תיגע בזה.
אוקיי. זה מה שאתה עושה. אפי, משבוע שעבר, בצורה רשמית מנהל הגרוות של ילפ.
כן.
ואיתי, משבוע שעבר, בעלים של בית חדש.
מזל טוב.
תודה רבה, תודה רבה.
מרחק בסניבל. מאיפה שאנחנו קוראים.
באמת?
כן, ממש קרוב אליו. ממש קרוב. אחרי שנקבל את המפתח, אני מבטיח שאני אספר על כל, על כל מסע היסורים הזה.
זה שנחסוק, כי עוד משהו יכול להרס.
לא, כדי שנגמור את זה, אני רוצה לדעת ש... אני רוצה לדבר מניסיון, אני לא רוצה לדבר מ... ואני חושב שהבנק יאהב אותי.
הבנתי.
אני לא חושב שהבנק יאהב אותי. למרות שזה הפעם השנה שאני לוקח פה משכנתא, זה סיפור די מעניין. אז אנחנו נעשה את זה אז.
תוכנית הבאה.
כן. אחד הנושאים שרציתי לדבר עם דן, דן, יש לך אוסף של אימיילים מביכים שישראלים שלחו?
כן.
יואו, גם לי יש. נו,
גם לך יש?
אני אף פעם לא חשבתי שזה משהו שהוא אייטם.
נו, תפתחו כבר,
תפתח גם אתה. אני שומר את זה תחת פולדר, בג'ימל כבר שנים, שנקרא How Not To Write.
יואו, בדיוק היה לי שיחה על זה היום עם PM ישראלי, היחידי ששוט ביילפ, שהראיתי לו אימא שקיבלתי מישראלי, ואמרתי, תראה איזה בושות.
נו.
נו, אני אפתח את זה.
אוקיי, תתחיל אתה, דן. תן לנו איזה, אני אספר לך, אני אספר בינתיים עד שאתה תעלה, סיפרתי לך את האנקדוטה הזו בארוחת הצהריים שהזמנת אותי היום לגוגל, שהיה נחמד. שני דברים, אנחנו...
אתה הלכת לפיצה, אני הלכתי לסלט, ואז יצאתי רעב.
כן, אני יצאתי שונא את עצמי. שאיזה מנהל הזמין את כל הצוות במשרד שלו, כשנולד לו בן, לטקס המסטורביישן. של, אתה יודע, ביהדות, אחרי 8 ימים עושים טקס מסטורביישן. זה, ולאלה שלא יודעים על מה מדובר, הוא התבלבל בין המילה סירקומסיז'ן, שזה ברית מילה, למסטורביישן, שזה לא ברית מילה. והמקרה השני, זה שפקידה, שהבוסית של הילדה שלישייה, אמרה למישהו שהבוסית שלה לא הגיע, because she, last night she had a threesome. כי שלישייה, משלישייה מהסוג הסקסי יותר. במקום טריפלט. אבל אני אתן לך את הבמה.
לא, אז אני כתבתי כמה ראשי פרקים, לא כל כך האימייל עצמו, אבל משהו שחוזר על עצמו כמעט תמיד, זה הכניסה דרך הדלת האחורית, במקום הדלת הקדמית. תמיד, אתה יודע, אתה עובד באיזושהי חברה, אז בוא נדבר עם ה... אתה יכול להכיר לנו את המנכ״ל, או את ה-VP, או את ה... אתה לא יודע מה אתה... קודם כל, התפיסה הזאת של להיכנס בדלת הקדמית, שהיא בדרך כלל הדלת הכי טובה ואחורית שיש בחברות גדולות.
באמריקה שמים גדודים של אנשים שפותחים לך את הדלת.
נכון.
הפרוסס
נמצא שם, בדיוק.
רגע, רגע, אני מפספס פה משהו. שניכם יודעים, על מה אנחנו מדברים?
אז נגיד שסטארט-אפ או חברה או יזם רוצה להתקשר עם גוגל או עם אמזון או עם פייסבוק, לא משנה.
כן.
הוא רוצה מהם משהו, הוא רוצה... אז קודם כל, בדרך כלל המשהו הזה הוא לא ריאלי. הוא רוצה שיקנו
ממנו את המוצר.
כן, שיקנו את המוצר או שיקנו אותו או משהו כזה. לא תמיד זה קשור למשהו ספציפי, אבל נניח שזה ריאלי. אז בחברות גדולות, ובכלל כן. בחברות אמריקאיות, גם לא גדולות, יש דלת קדמית. והתפקיד שלה היא שרוב האנשים, אם לא כולם, קודם כל ייכנסו דרגה. למה? כי שם יש את כל המכניקה והפונקציות שיודעות לעבד את זה.
כמו מה?
גם
אנשי בידי.
CIO?
לא, זה לא משנה מה. זה קשור, אם אתה חברה שרוצה למכור מוצר, אז יש אנשים שידברו איתך בתור ונדור. אם אתה רוצה לעשות איזשהו שיתוף פעולה עסקי, אז אתה הולך לצוות של הפרטנרים. אם אתה רוצה שיקחו אותך לעבודה, אז אתה הולך ל-HR. בדרך כלל הדרך הנכונה היא קודם כל הולכת דרך הדרך הקדמית, וגם אם אתה משתמש בדלת אחורית, כלומר בחבר ישראלי שנמצא שם, החבר הישראלי, הדרך הכי טובה שהוא יכול לעזור לך, זה להראות, תראו, הוא נכנס דרך הדלת הקדמית, הוא עשה כך וכך וכך, הכל רשום, זה לא עבד לו, עכשיו בוא נעזור לו. זה מה שנקרא אסקלציה.
כן.
אבל אם הוא לא עשה את זה, אז אתה נראה רע, הוא נראה רע, והכי חשוב, שום דבר לא יצא מזה.
אוקיי. ועשיתם את זה במבטא...
היה את זה השבוע. ממש לפני 3 ימים.
מה היה?
לא, אני אגיד משהו לחיוב, אני אתחיל מהחיוב. היה...
אכלתי גלידה טובה הבוקר.
משהו לחיוב, הספם שלי עובד. כן. מה שלו חיוב זה שדווקא היה איזו אסקלציה שקרתה, אני יכול להגיד את השם של החברה, כי מאז קרתה השותפות, וויקס, כן?
כן.
ישראלית, ספינת דגל ישראלית. איזה חבר שהוא פיים בוויקס, אמרתי, שמע, איפה מעניינים, מה קורה? ראיתי שהתחלת בלבזה לפני כמעט שנה. אני הם תוקים, ואתה תמיד גם, מה שיפה ישראלי הרגיש נורא בנוח ללחלך נורא מהר על הכל הלוק שלי, כי הם לא ישראלים. איזה אידיוט אצלכם בא ותוקע לנו שטאפ, והוא תוקע את הזה, וזה...
אחד כאילו... אמריקאי, כן.
כן, איזה אמריקאי אחד, כאילו, אמריקאי, אתה יודע, כן. אני היחידי שלו שם, אבל כן. בסדר? וטטטטטטם קשקש, אמרתי, שמע, זה לגמרי לא התחום שלי, שיקרתי, כאילו, אני מחציפיות, אבל אני נושא את... אני אעשה לבדוק לך את זה. הלכתי לבחור, אני אומר לו, מה קורה? אמרה, זה היה חסר, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, מה אני יכול לעזור כדי לקדם את זה? מה, אז תגיד להם, בעצם האמריקאי, אני הרגיש בנוח, בבקצ'נינג, להגיד לי כזה בצורה לא נופש, של תגיד להם שיזיזו את הדבר הזה והזה. ובקיצור, שלחתי לו הודעה, ואמרתי, תשמע, אולי תשלחו לפה מישהו, נשב, נעשה קפה כמו ישראלים, אני בטוח שאת הפגישה תקבלו. אז נכנסתי לפגישה, הייתי השושבין, מדברים על שני נושאים שהיו באמת רחוקים ממני, ובשלב כלשהו, אחת הבחירות ביותר בוויקס, אמר לי, נראה לי שהבנתי מה האמריקאים רוצים, נראה לי שהבנתי איפה זה הדברים עומדים. ואז אני שואל את האמריקאי, זה מה שעומדים? אז בגדול אומר לי, כן, אני כמו איזה תורגמן, אבל כולם מדברים אנגלית. ואז זה נגמר אוקיי, מעולה, זה וזה, ונגמר, והיה נורא מוצלח, כן? אז וויקס באמת עשו איזה נכון, היה איזשהו צ'אנל, נתקע, והיה מין צורך, כמו שאתה אמרת, בבקצ'נינג. מעבר השני, יש לי פה, אני אפילו
אקריא את האימייל.
הבעיה שהרבה מהם מתחילים ב... אני נורא אוהב לשמוע את התוכנית שלכם.
באמת?
כן, הרבה.
רגע, אתה רוצה לספר על האוים המוזיקה?
אבל הוא יעלב.
טוב, אז אל תספר.
לא, מישהו פנה אליי, מישהו מהמאזינים שלנו פנה אליי, ורצה לעשות שטאפ עם מייל, וזה ממש לא רלוונטי. אבל הייתי כן איתו, אמרתי, אני לא חושב שיש לזה להתקדם. אבל אם כן, אני אודיע לך.
אוקיי.
אבל היה מישהו... מה זה היה? איפה זה? אוף, עשיתי יותר מדי סקול למטה. היה...
בינתיים אפשר לעבור...
אתה, עכשיו תוכל, סליחה.
כן, אז הדבר השני שאפשר לדבר עליו זה איך מתקבלים לחברות ואיך ישראלים...
לא, לא, בוא נשאר, אנחנו קופצים בין הנושאים. אני רוצה להישאר קודם כל עם האימיילים המביכים. אחרי זה אנחנו נגיע לאיך להתקבל.
א', בוא נגיד ככה.
שמון אימיילים בנושא הזה.
אני חייב להגיד את זה גם לא מישראל, מקבל לנו עכשיו כל מיני מאוד, ומאחרים, בגלל שהתפקיד שלי עכשיו הוא יותר כאילו, קצת יותר מושך תשומת לב, גרמר וקפיטל לטרס בתחילת משפט וסטרקצ'ר, כמו שאמרת, טריווי או במקום טריפלט או משהו כזה.
ושימוש בסלנג, כשאתה לא חייב להשתמש בסלנג, ואת פשוט צריך להשתמש בשפה נכונה.
בדיוק, וזה אוניברסלי, כן? עכשיו, מה שקורה עם ישראלים, וזה... כן, מצאתי, אני יודע מי זה. פנה אליי מישהו שאני לא אגיד את השם של החברה, שהוא מהחברות הבחירות ביותר באינטרנט בישראל, לא וויקס, כן? ואומר, היי אפי, I would love to set up a phone call with you to talk about a partnership between Yelp והחברה הנורא הגדולה הישראלית הזאת.
אוקיי.
כן? When, וזה נגמר הרבה, when can we talk?
מי? מה? אז מה הנושא? למה שנעשה את זה?
אני אמרתי לו, any particular subject you want to talk about? Because I want to connect you to the right person. כאילו, כבר הייתי סבבה. כן? הוא אומר, we can talk about many things. ואני, יש לי את זה פה. Search, UX, פרטנרשיפ, הוא בעצם מנה את כל מה שיש בחברה. ממנקות...
תבחר למה אתה רוצה לקנות אותנו. יש הרבה סיבות.
כן, אז לא, אבל הוא רוצה משהו כללי. ואז אמרתי לו, אני רוצה שתהיה יותר ספציפי. אני בגדול רוצה לדבר, כן? וזו חברה ציבורית ישראלית, כן? ואז אמרתי לו, אוקיי, אני אעביר את זה לבידי, אני אשולח את זה לבידי, אפילו, אתה יודע, זה כבר ציונות נטו, כי אשולח את זה לבידי, ואז בידי אומר לי, על מה הוא רוצה לדבר? אמרתי לו, אתה רואה שהוא כללי. אז הוא אומר לי, אז כשהוא יסתגר על מה הוא רוצה לדבר, אז אני אשמח לדבר איתו. ובזה זה נגמר. ויש המון כאלה, זאת אומרת, ואני דוגמה של, התקומה הזאת מהשבוע, דוגמה אחרת שהייתה לי, זה בחור שהוא ישראלי בחברה כאן, מנסה לעשות לי back-channeling, תוך כדי המסע ומתן נורא רגיש עם קבוצה אחרת, כן? תשמע, אתם דופקים אותנו במחיר, תגיד לו, וזה, כאילו, אתה יודע, כאילו שאני באמת אלך וחלילה להתערב באיזו החלטה של בכלל קבוצה אחרת, אז אמרתי, תראה, אני אראה מה אני יכול לעשות, הלכתי למי שעושה את המסע ומתן איתם, הוא אומר לי, תומס שיגיע ויגיד את זה בחדר, אנחנו נפגשים מחר. אז אמרתי לו, בוא תגיד לי מה לכתוב, אבל בוא תן לו להרגיש טוב. הוא הכתיב לי, הראש צוות הזה, שלחתי לבחור הישראלי, ואמרתי לו, תגיע מחר לפגישה, ידאגו לך. אני כמו ישראלי, אתה רוצה את התחושה של הבק צ'אנל, תקבל את הבק צ'אנל. הוא גם מאזין שלנו, אני לא יודע אם הוא מקשיב לתוכנית הזאת.
אוקיי,
ידאגו לך. ועכשיו אני אומר את זה כביקורת עליו בפני כולם, להגיד את השם שלו, הוא לא הגיע לפגישה. אבל יומיים אחרי זה הוא ענה לי, Thank you very much. עכשיו, הבחור שלי זכר את זה, כי כאילו, האמריקאי, אתה יודע, בשבילו לצאת מגדרו מהמשוואה, כי אמרתי, תשמע, תדאג לו, בחור אל העניין. אמרתי, תשמע, אפילו לא הגיע, לא דיברנו על הנושא הזה. אז הישראלי יעשה את הכל כדי לעשות את הבקצ'ן, למצוא את הישראלי, אבל הוא לא יגיע אפילו לקטוף את הפרי שיכול להיות שמחכה לו.
אז בוא נדבר למשל על
זהו, אני סיימתי.
על רוב הישראלים שמדברים על האישירות הישראלית, לעומת הצביעות במרכאות האמריקנית.
אתה מתכוון לחוצפה הישראלית, לעומת
נכון.
הנימוס האמריקאי.
הרבה מאוד ישראלים, ואני שומע את זה הרבה, אומרים, אני מעדיף שלפחות אומרים לי את האמת הפנים, מאשר שאני יוצא מהחדר, כולם מחייכים, אני יוצא מהחדר ודוקרים אותי בגב. אז בוא נדבר שנייה על הנושא הזה. קודם כל, איך נאמר את זה? חרות יש בכל תרבות ובכל
שפה.
וכל שפה וכל מדינה, אז בוא נשים את זה שנייה בצד. אבל קודם כל, אמריקה היא לא מקום אחד. ובחוף המזרחי אפשר לראות שהרבה מאוד מהם עצורים, האמריקאים עצורים, הם יותר יהיו מנומסים, הם יגידו לך מה שאתה רוצה לדעת, ואת האמת הם גם יגידו בפנים, אבל בקודים. וצריך להבין את הקודים האלה. למשל, הם לעולם, זה נכון גם בחוף המערבי, אבל בטח בחוף המזרחי, אתה תשמע את המילה לא.
נכון.
וזו אומנות מאוד חשובה, תכף אני אחזור אליה. בחוף המזרחי, באזור קליפורניה ובטח בוואלי, הם מאוד ישירים. הם ישירים בצורה שמתחרה גם בעברית. אבל הישירות הזאת לא מתנגשת עם העובדה שאתה צריך להיות מנומס, ועם אנשים שאתה לא מכיר, אתה צריך להיות אובר מנומס. הקטע הזה שאתה הולך ברחוב ומישהו אומר לך, שלום, ובחיים לא ראית אותו ובחיים לא תראה אותו לעולם, זה לא צביעות, זה סוג נימוס. של נימוס, וזה נימוס שאם אתה לומד אותו, אתה לומד איזושהי רמה אחרת של תקשורת. מצד שני, הרבה מאוד פעמים אתה רואה מהנדסים שמגיעים לכאן, הרבה פעמים סטארט-אפיסטים, נותנים בראש, בצורה שאף אחד אחר לא יעשה, חוץ ממהנדסים צעירים או לא צעירים ישראלים, ואז הם חוזרים חזרה ואומרים, רגע, זה עבד לנו, החוצפה עבדה לנו, האמריקאים אוהבים את זה. זה נכון, אגב, ולפעמים זה מה שמבדיל אותנו, אבל זה נכון שאתה מהנדס, שאתה בחור יחסית צעיר, כי רואים אותך בתור אחד בסטטוס מסוים. זה לא נכון שאתה מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, זה לא נכון שאתה כבר, שאתה עובד ברמות אחרות עם אנשים, וזה תלוי מי אתה מדבר ומתי אתה מדבר. ולכן, הקטע הזה של תמיד הישירות ותמיד התכלס, ותמיד הצורה לומר את זה בלי פילטרים, היא צורה שלדעתי הרבה מאוד מאיתנו, ולי לקח שנים, אני לא נולדתי כאן, הנושא הזה של לסתום את הפה ולקרוא את האימיילים שאתה מקבל 30 פעמים ולהסתכל על כל הקודים, בייחוד על המילים המנומסות שנראות ניטרליות, וגם לסתום את הפה שאתה בישיבה ולהקשיב, הוא משהו שלי לקח כמה שנים טובות ללמוד, ואני חושב שזה עובד כל פעם מחדש.
אני מסכים.
אני רק רציתי להגיד שאחד הסוגי האימיילים שאני שונא לקבל זה, תשמע איך אנחנו יכולים להציל אתכם.
כן. לא, let me tell you why you're fucked, and let me tell you why we're gonna save. כאילו גם הוא מתאר את הקטסטרופה שלך, שאתה כאילו לא מודע.
כן, כן, כן. תקשיב, ילפ, ילפ לא מצליחה כל כך בינינו.
אבל למה? הוא תמיד למשפט הבא, אבל למה? ואז יש משפט אחד
ש... ואז לנו יש את הפתרון.
Because.
הרי מה הבעיה, מה הבעיה בפייסבוק? תן לי להגיד לך. זה תמיד בגלל. הרי מה הבעיה של פייסבוק?
כן. או בגוגל.
אנחנו, אני ובן דוד שלי רמי.
כן.
לנו יש את הפתרון.
עוד אימייל שמצאתי, שהתכוננתי לשיחה הזאת, זה שאלות פנימיות על החברה. זה היה, מצאתי אימייל, לא, לא, זה לא היה בעברית. קיבלתי אימייל המון כאלה שעבדתי בזמנו באמזון, וזה היה, למה אין לכם דאטה סנטר באשלם את החסר? סין, ישראל, לא משנה, איפה שאני חושב שאני הולך לכבוש את השוק.
אתה יודע מה הבעיה של גוגל?
שאין לו דאטה סנטר בראש העין, ותן לי ספר.
ספר לי, ואני מעביר את האימייל ישר.
ישר לסרגי.
כן, אז אתה אומר לו, תשמע, יש תשובות לדברים האלה. התשובות הן שבדרך כלל, גם אם יש תשובה, אתה לא יכול להגיד אותה. לפעמים אתה יכול להגיד את זה תחת NDA, אבל אם אתה לא יכול להגיד, בכל מקרה אתה אומר מה שאתה יכול לומר, כל השאר ברור שלא, תקשר אותי למי שכן יכול להגיד לי.
יו, אני חייב למצוא את האימייל הזה, שמישהו נתן לי פקודה, והלכתי,
כן,
מישהו נתן לי
פקודה. הלשון ציווי. אז... כשמדברים איתי בלשון ציווי, אני בדרך כלל מבצע.
אתה יודע, אתה יודע אבל מה הבעיה של גוגל?
האלגוריתם.
האלגוריתם. האלגוריתם. בדיוק, שאתם...
זה מילה מזמן. Hello, Effie. I hope all is good. I am the CEO of... לא משנה. I am here today. And I would like to meet you face to face. אני אתם מסתכלים על סך לי שאנשים לחשבו שאני ממציא. I think there might be a match between what you guys do and us.
And what we were planning to do.
And us.
תראה לי, תן לי לראות.
There's a match. כן, תראה גם את הסטארט-אפ. If you're flexible today, I would love to come to your office. ואז אני הייתי מנומס, נכון? I missed this message. How are you Tuesday on the 8th at 10:30 a.m. You can come to our office. תראה איזה נחמד אני לדבר כזה. אתה יכול לבוא לזה או לשלוח לי אימייל באופן אישי, כי אני לא בודק את הלינים שלי. לא קיבלתי תשובה. אבל הוא פה היום, והוא רוצה להיפגש. אבל אני לא יודע מי זה, דרך אגב. אבל זה אימייל שאתה יכול לקבל מישראלי שנמצא בעיר ומצא שם ישראלי, או שסיפרו לו ש... תעבוד איפשהו.
עכשיו, אתה יודע מה הבעיה של ילפ?
אתה יודע מה הבעיה של אימיילים? אימייל is broken.
אימייל is broken. חשמל, חשמל is broken.
האמת שתשמע, אני הייתי סטארט-אפיסט, והייתי חריית יותר גדול מזה, והייתי אידיוט גדול, ועשיתי המון טעויות.
כולנו.
אמרתי שגם הדבר הכי גדול שלמדתי בילפ, מלבד עבודת פרודקט וכל מיני דברים כאלה, זה, כמו שאתה אומר, זה ניואנסים של תקשורת. וישראלי רוצה להיפגש לפני שיודע על מה, וזה דברים שאני עשיתי, והם טעויות. ישראלי מגיע לפגישה לא מוכן, אבל בראש פתוח, והוא חושב שהוא בא לעשות brainstorming בחצי שעה או שעה שיש למישהו שיש לו back to back בערך שבועיים ברצף, וזה חבל. זאת אומרת, אני לאחרונה סגרתי כמה שטאפים, כמה חברות, בהם חלק ישראלים, חלק לא, ואיפה שמנו מגיע מקצועי ומוכן, ונכנס בדרך הקדמית, וכשהגיע הרגע הנכון, הלדת האחורית נפתחת גם לפעמים מעצמה. אני לפעמים פונה למישהו שמדבר עם בידי, כי אני רוצה לשאול את השאלות קצת יותר לעניין, ואני יכול להיפתח יותר, כי בסוף זה מגיע אליי כאיש פרודקט. והרבה סטארט-אפים לוקחים את הבחור האמריקאי הזה פה, הישראלי שנמצא פה, במקרים מסוים זה לא יעשו לב בפז. ואני ראיתי איך זה משנה לגמרי שיח. קיבלתי לו מזמן מחברה שמשקיע ישראלי, שם בכסף והכיר בינינו, וגם האופן שבו הוא מכיר, ואני, אתה יודע, עם יחסים אישיים חלק מהאנשים שם, אם זה מסתדר ואם זה נכון, כאילו גם תחושה של אין לחץ, והדק שקיבלתי נכתב לי. לי. אני במקרה איש הרלוונטי, אבל הוא נכתב לי, ואני אראה לכם את הדק הזה, הוא רק העיצוב בו והעבודה בו. ואתה מסתכל, וזה no brainer, ואין לחץ, ואתה גם אומר, טוב, אני אכנס עם החבר'ה לשותפות, זה יחסים של שנה, שנתיים, שלוש, אם לא לנצח, זה תענוג גדול. וזה ישראלים אגב, ישראלים עם מקצוענות נטו.
אני אגיד...
אז יש גם אנשים מאוד טובים בתחום הזה.
נכון, קודם כל לא צריך להיות מושלמים. באזור הזה אף אחד לא מדבר בלי מפתע.
נכון.
אף אחד לא מושלם ורחוק מזה, זו לא הבעיה. הבעיה היא לנסות ולהתחבר. לא להרגיש שאתה יותר או פחות, גם לא פחות מאף אחד. דבר אחד, דבר שני, בצורה, צריך גם לומר את זה, לפי התרשמותי, עדיין, התדמית של ישראלים בוואלי היא טובה, בסך הכל. היא אפילו מאוד טובה.
ואגב, אנשים כבר...
ולכן מה שמעצבן במה שדיברנו עכשיו, זה שלא שצריך לתקן, אלא זה רק יכול להרוס. כי התדמית שלנו היא מצוינת, ואני חושב שהיא מצוינת היום, מעבר לרמת הרק אינג'ינירינג, רק לרמה של הטכנולוגיה. היא מצוינת באופן עקרוני, כסוג של איכות.
אני נורא מסכים. אני נורא מסכים. אותי לפעמים חברים לשיחות עם חברה ישראלית, כי רוצים לדעת קצת ממני בק צ'אנלינג, האם הם רציניים, האם הם מאמינים, קבוצות אחרות. ואני יכול להגיד, אני יכול נורא להסכים שהעובדה שחברה ישראלית היא מאוד מאוד מוסיפה בכלל לתקשורת, ואתה צודק. ואז יכול להיות מצבים של, של הרס, של אגרסיביות מדי וכאלה.
רק השבוע נפגשתי עם קבוצה של משקיעים סינים, והם מאוד מעוניינים להתחבר לישראל. ואיפה הם למדו את זה? הם למדו את זה כאן. כשהם התחילו לעבוד בוואלי, אז מפה הם למדו את, את ההקשר החיובי הישראלי. אז...
דן, אתה עבדת לפני זה באמזון.
נכון.
תגיד, אתה יודע מה הבעיה של אמזון?
אתה יודע מה, בדיוק.
האלגוריתם.
אין שם
פרסומות.
דאטה סנטר בחולון, אבל בן דוד שלי מאיר, יש לו מקום במחסן.
אתה יודע, שאתה בא למכור קלאוד בימים ה-early days, היו המון אנשי מחירות שהגיעו מחברות יותר קלאסיות. אתה יודע, כאלה שרגילים למכור. כן, לא, לא נזכיר. חברות ככה שיותר הורגלו בלבוא עם חליפות ולסגור עסקאות. והיו לי כמה חברים שלמדו להגיד אלגוריתם וראוטינג טייבל. וזה תמיד עבד, זה נשמע מאוד רציני. אתה יודע מה הבעיה שלך? ביילפ? ראוטינג טייבל.
כן, האלגוריתם.
האלגוריתם. לא, מה שרציתי לשאול, יש לי ויכוחים כל מיני, אחת ה... ויש לי השערה משלי, למה לא יהיה אמזון בישראל?
אני אל צבח אותי עכשיו, אני לא דובר של אמזון, בוא נדבר באופן כללי, על חברות בינלאומיות ועל דאטה סנטרים ועל...
לא, לא נדבר על מרכז פיתוח.
כן, כן, אני מבין.
למה לא יהיה... אפי, אתה לא קשור לאמזון. למה לא יהיה אמזון בארץ?
אז קודם כל אני לא יודע מה יהיה ומה לא יהיה. אגב, אם מדברים על ספציפית אמזון, יש להם משרד מאוד... יפה שגדל ומשגשג עם אנשים מאוד מוכשרים, אבל...
אבל אני לא מדבר על פיתוח או בידי, אני מדבר כשירות. למה לא יהיה שירות של אמזון?
אז תרשה לי לדבר באופן כללי על חדרי מחשבים גדולים בישראל או בעולם. העניין בדאטה סנטר, בחדרי מחשבים מאוד גדולים ומאוד מורכבים, כמו בחברות שעושות קלאוד, הוא לא רק העניין של... באיזה מדינה נפתח, ומה הטבות, ואם יש לנו מקום, וכמה יעלה הקירור והחשמל, וכל הדברים האלה.
אני לא מדבר על זה, מדבר על ריטייל. למה אני לא יכול להזמין נייר
טואלט? ריטייל!
ריטייל!
חשבתי שאתה מדבר על קלאוד.
עזוב אותי מקלאוד, קלאוד לא מעניין.
ריטייל, אני חושב שזה אפילו התשובה קצת יותר פשוטה.
נו.
אין את התשתית הלוגיסטית בישראל לשלוח פאקינג עגבנייה.
אפשר, אז אני אגיד לך קצת יותר עמוק. אמזון עדיין חיים על הדואר. אז אני אגיד לך זה קצת יותר עמוק. התשתית הלוגיסטית לא קיימת בשום מקום, ואפשר להקים אותה, ובכל מקום הקימו אותה. הבעיה היא שתשתית לוגיסטית חייבת להישען על מודל עסקי שהוא יכול לצמוח בצורה משמעותית, מה שנקרא באנגלית scalable. כן?
בר עכשיו, קיימה.
אם בדיוק, אם תבנה, הסיבה היחידה לבנות מרכז לוגיסטי ברמה הזאת בישראל, היא כי אתה משרת את מצרים וירדן ו... ומדינות אחרות. אפילו מצרים, כעצמה היא מדינה ענקית עם הרבה מאוד פוטנציאל. ברגע שישראל מנותקת מבחינה לוגיסטית, אז אתה ניתקת את המודל העסקי מהבר קיימות שלו.
כן, זה כמו הוואי. אתה יודע, אמזון בהוואי, לקח להם המון המון שלנו. אני חושב שעדיין רוב הדברים של פריים לא קוראים טוב בהוואי.
באמת?
ישראל היא הוואי. היא 5 שעות מהמוקד הלוגיסטי שלה,
שהוואי... שים לב שבאמזון כמעט תמיד... יש או באתרים כמו ווט
50 מדינות, לא 52
כתוב,
יש רק 50
בדיוק, כל דבר
אבל איפה השתיים אחרות? אלסקה והוואי
לא בארצות הברית יש 50 מדינות
לא, אבל אני אומר שכאילו
הוואי היא המדינה ה-50 אפי בארצות הברית יש 50 מדינות
אתה יודע מה הבעיה של ארצות הברית?
אתה יודע מה הבעיה של ארצות הברית? ישראל, מדינה, בוא בנות שלי, אני ובנות שלי עמי לא, אבל התכוונתי שאתה תראה שבהרבה, ראיתי בהרבה פעמים שאתה עושה בסיקל באמזון.
נכון, יש איזה שתי מדינות שאין להם משלוחה.
אגב, זה רק, לא יודע, בלי להיכנס לפוליטיקה, זה רק מראה כמה פוטנציאל יש באזור הזה, וכמה דברים קורים עכשיו בעולם שיכולים לפתח אותו, וכמה...
אני חשבתי שהסיבה הרבה יותר פרוזאית. שפשוט אי אפשר להשאיר לך... אי אפשר להשאיר לך... כן.
מה אפשר?
אי אפשר להשאיר לך חבילה מחוצות דלת.
אז אני רוצה לעדכן אותך שבה זאת קיימת בהמון מקומות בארצות הברית, ואמזון פתרה אותה.
נכון.
עם לוקרים, ועם שירותים. לך לרדווד סיטי.
לא, אמזון גם השתלטה על הלאסט מייל. בעצם, עכשיו זה לא רק UPS ופדקס מביאים את החבילות. זה הבן אדם של אמזון, ולוקרים כמובן.
זה פתיר, זה לא עניין. אני חושב שאנחנו נוטים בישראל להאשים הרבה דברים בתרבות הישראלית ובכאלה, אבל אין משהו שמערכת כלכלית ענפה ואינסנטיבים גבוהים מספיק לא פותרים.
אם אני לא טועה, גם אם מסתכל על מספרים של צריכה לנפש, שהם בהחלט מערביים ומכובדים וצומחים, זה לא...
היא פשוט, היא בודד. הסיבה היא שאנחנו הוואי.
אגב, זה נכון גם בתקשורת אינטרנטית.
הוואי והיינו הוואי, אני חושב על הוואי.
אם תיכנסו למפות של תקשורת של בקבון.
הצינורות שעוברים...
של צינורות, זה אפשר לפקוט שרואים את הבזבוז ואת ההפסדים שקורים, אם היה אפשר לעשות דברים ישירות. כן.
טוב, רגע.
אני עוזב עוד 10 דקות, אז אם אתה רוצה את הדעה שלי על משהו, תגיד עכשיו.
כן, אני, הנושא השלישי והאחרון שרציתי לדבר עליו, אני רק אגיד, אנחנו הקלטנו תוכנית, שבוע שעבר עשינו שידור חוזר, פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, כי הקלטנו
תוכנית... וזה לא אשמתנו.
לא, זה... הקלטנו. בוודאי זה באשמתנו.
מה המשמעות של שידור חוזר במשהו
שהוא הקלטנו? לקחנו פרק פופולרי מעבר ו...
כן, ה-RSS מראה רק 20 תוכניות אחורה.
הבנתי.
אז לקחנו פרק פופולרי, פרק מספר 16, נדמה לי, או 12, ועשינו לו שידור חזר. אבל למה עשינו שידור חזר ולא שידרנו תוכנית? עשינו פרק עם מוזיקה. עשינו פרק, קיבלנו אישור, תודה רבה לרמי ירון מהד ארצי, קיבלנו אישור לשים מוזיקה מהפדרציה, אבל לא מאקום, זה שני גופים שונים.
זו הסיבה שבחית בפייסבוק על פקסים.
בדיוק, בדיוק. אי אפשר לייצר קשר עם אקום. וסוף מישהו ענה לי לאימייל, ועכשיו הוא לא מגיב שוב. פאקינג 400 שקל שאנחנו צריכים לשלם.
יאללה, נגמר לו הדיו במדפסת שמדפיסה את האימייל שלך, והוא כשהוא הולך...
המרקר נגמר לו, כי הוא... בדיוק. אז יש לנו פרק שממתין, שהוא פרק עם מוזיקה, עם שירה ישראלית משנות ה-70, אז את זה אנחנו לא עושים. עכשיו, הנושא השלישי שרצינו לדבר עליו, זה איך להתקבל לחברות גדולות, נכון? זה... דן, אתה רציתי לדבר.
אני חושב שזה מתקשר לנושא הראשון, אבל אני מוצא את עצמי מדבר הרבה על הנושא הזה, ולאף אחד, בטח לא לי, יש את התשובה, זה גם משתנה, אבל אולי כמה דברים שחוזרים לעצמם, וזה מאוד מתקשר לנושא הראשון שדיברנו. הדבר, שאתה מדבר על חברות גדולות, אני ספציפי מדבר על חברות אינטרנט הגדולות, האלה שהם אותם פייסבוקים ואמזונים וכולי. והחברות האלה, הדבר הראשון שצריך להבין, בייחוד שאתה רוצה להתקבל לצד העסקי, ביזדב לסיילס, זה שזה עולם טכנולוגי. זה לא משנה כמה שנים היית איש מכירות, גם בהייטק.
בפלאפון.
בפלאפון, או אפילו במייקרוסופט בשנים הקודמות שלה, כי היא השתנתה מאוד עכשיו, לדעתי מאוד לטובה. הנושא הזה שאתה לא טכני, אתה יודע, אני לא טכני, כן? זה לא עובד. כשאתה רוצה למכור משהו, אתה צריך להיות משתמש שלו, יוזר שלו, לפני שאתה יודע למכור אותו. זה תמיד היה נכון, אבל עכשיו אפשר להתחמק מזה. עכשיו, מה לעשות?
אין לך בעיה עם הראוטינג טייבל ועם האלגוריתם?
הראוטינג טייבל, בדיוק. וזה כבר לא עובר ברעיונות. וכשאתה הולך לגשת למישהו, שוב, לפני שאתה שולח אימייל בלינקדין, ומבקש להיפגש עם המנכ״ל של פייסבוק, כדאי מאוד להבין מה אתה רוצה לעשות ומה צריך לעשות כדי להגיע לשם. וזה מה שאתה אמרת, זו השאלות הקונקרטיות. השאלה הקונקרטית היא איך אני עושה, מה אני עושה ומה אני צריך לדעת. ואז סביר להניח שיש פה, הולכת להיות תקופה של כמה שבועות, אם לא יותר, אתה יושב על התחת שלך, נכנס, נגיד, לקלאוד ומתחיל לשחק. ייקח לך שבועיים, שלושה בכלל להבין איך להירשם לאתר. אבל... ראיתי הרבה אנשים שעשו את זה. דבר ראשון, דבר שני, זה האגו. האגו זו הבעיה מספר אחת.
איזה אגו? למי יש אגו?
אתה בא לחברה שרוב האנשים...
אתה לא תגיד לי שלי יש אגו.
אתם אמרתם לי ש...
לי יש הכי פחות אגו מכל האנשים שאתה מכיר. תן לי שם של בן אדם, יש לי אגו פחות ממנו. אני שם איתך כסף.
אתה יודע מה הבעיה שלך?
אין לי ראוטינג טייבל.
אז האגו הוא שברוב המקרים יושב מולך ילד, שמראיין אותך.
שהגיע חצי שנה לפניך, בחברה שגדלה חזק.
במקרה טוב, אני שמעתי גם כאלה שמראיינים יומיים אחרי שהתחילו, והוא קורא אותך בשאלות...
באוניברסיטה.
בדיוק, שאלות, לפעמים MBA-יות כאלה, או שאלות שנראות לך כמו מעליבות. כי בדרך כלל הם לא שואלים אותך מה עשית. זה לא מעניין אף אחד מה עשית. זה פעם עניין.
לא, זה מעניין לא את האנשים ברעיון הזה.
נכון. הם מעניין אותם מה השגת. והשגת זאת הדלטה הזאת, שבה צריך להראות, להקרין את, את הכישורים שלך, את הסקילס. כי ששואלים אותך שאלה על פרויקט בהנדסה, או פרויקט במחירות, הוא רוצה לדעת כמה יש לך ביקורת עצמית. וכמה אתה מסוגל לנתח הישגים, וכמה אתה מסוגל להוביל, וכמה אתה מסוגל לחשוב בצורה שקודם כל מתחיל לחשוב על הלקוח, ואחר כך אני לא מתחיל לחשוב לחזור על כל הדברים האלה. אבל מה שחשוב הוא שאתה צריך סיפור. כששואלים אותך שאלה, אתה צריך שיהיה לך את הסיפור. והסיפור מורכב, הסיפור צריך להיות פשוט, הסיפור צריך להקרין את עצמך, את אחד מהכישורים שלך דרכו, כי הפרויקט עצמו לא מעניין. אף אחד לא מקשיב לתוכן עצמו.
תן דוגמה.
תן לך דוגמה. נניח ששואלים אותך את השאלה האלמותית.
למה המכסה של ביוב הוא עגול?
מה?
עובד בגוגל זה, נכון?
מה? לא יודע מה זה, זה שאלה מטומטמת.
מה? תספר לי על מקרה בעבודה שנכנסת לצרות עם הצוות או עם הבוס שלך.
קונפליקט.
קונפליקט. עכשיו, הקונפליקט הזה הרי, כשאתה מפרק את השאלה, אז הסיפור של מה שקרה מעניין, אתה יודע את מה? אנחנו רוצים לראות קודם כל אם השאלה הזאת לא מוציאה אותך מהאיזון, כי את רוב האנשים מוציאה מאיזון, תאמינו או לא. אני מדבר על אנשים בכירים, אנשים שהם סמנכלים בחברות גדולות מאוד. ברגע ששואלים אותם את זה, הם מתחילים לתת עוד תשובה מאוד מאוד שטותית שהיא ברורה, ואז שמנסים קצת לחפור לתשובה הזאת, הם מאבדים את האיזון, כי אין פה סיפור. הסיפור, לדוגמה, צריך להיות משהו כמו, נכנסתי לבעיה כזאת וכזאת עם הצוות. התקלה הזאת קרתה בגלל שחודש לפני זה קיבלתי הנחות לא נכונות, ופעלתי לפי הנחות יסוד שהם הסתברו כלא נכונות. לא תקשרתי, אולי נתן דוגמה לתשובה, כן? לא תקשרתי נכון עם הצוות שלי מבעוד מועד. אממה, כך נגמר הפרויקט. עשיתי חושבים, עשיתי פוסט מורטם, כתבתי מסמך, חזרתי לצוות, ניתחתי את העניין, ומה שחשוב זה שזה קרה כמה פעמים מאז, אפילו בצורה יותר מורכבת, ולמדתי. אבל אני חייב לומר לכם שעדיין אני זוכר את זה בתור משהו שהוא לא היה פשוט לעיכול, אבל הייתה הזדמנות נהדרת ללמוד.
זה נשמע לי היום ונורא הסיפור שלך.
גם לי, אבל...
אני אגיד לך גם למה.
כן. נשמע לי כמו... מר הרעיון בינתיים.
כן, זה נשמע לי...
יש לי איש חצי שעה.
זה נשמע כמו התכונה השלילית שלי שאני פדנט.
אני טוב
לא, מדי. לא, אני חושב, שלא סיפ, לא, הרי לא נתתי פה סיפור מלא. כן,
כן. לא, הוא, די, אבל... הוא דווקא די מדבר על, זאת אומרת, נקודות קונקרטיות שיהיו לו מוטות. בגלל שאני צריך ללכת.
תודה רבה, כי אתם מזמינים אותי ואתה תוקף אותי על, על תשובה שאני
לא,
נותן.
לא, אני אגיד לך מה באשרה.
אני... אתה עובד בגוגל.
אתה גם מראיין, נכון? אתה מראיין, זה דווקא נחמד.
אני מראיין מהנדסים, כן.
אתה מראיין אנשי BD, אנשים...
אני מראיין בדרך כלל בקשת או הטכנית של מחירות, ועד ה-BD, כן.
ואני כבר משהו כמו רבעון מנהל, בהתחלה ראיינתי מתמחים לפרודקט, ואחרי זה אנשי פרודקט, ועכשיו זה יותר בכירים.
כן.
חשוב לי להגיד משהו לאנשים שראיינתי. והאמת שמעולם לא ראיינתי ישראלי בכוונה, למרות שהיו ראיונות. אבל כן היו אנשים שראינו ישראלים, והיה פעמיים שעשיתי בקצ'אנל לבדוק על מועמד מסוים.
באמת?
כן. ודווקא תמיד עלי תמידה. אגב, לחיוב לפעמים. מישהו שנורא רצינו, וגם בסוף זה לא קרה. הוא עובד בגוגל היום. אבל...
אתה יודע מה הבעיה שלו? טוב, די עם זה.
אנחנו נגדם, גמרנו את הבדיחה הזאת.
כן.
אתה יודע מה הבעיה של הבדיחה הזאת? אבל... להתכונן, קיבינימט... אני לא מבין את זה. אני הבאתי מישהו שנורא רציתי שהוא יתקבל, הוא גם מאזין קבוע של התוכנית, והוא יודע כמה אני כועס עליו. אני נורא מעריך את הבן אדם. זאת אומרת, אני הייתי פאקינג צ'מפיון של הצ'מפיון של הגיוס הזה. ואמרתי, עכשיו, מה שמצחק זה שאחד האנשים שראינו אותו באופן מקרי, זה מישהו שבעבר פיתרתי מחברה שלי, כי הוא לא מספיק טוב. זאת אומרת, אמרתי, הוא הולך להכיל אותו קש. והוא לא עבר. ויש לי להגיד משהו להרבה אנשים שמתראיינים. יש פלסי ויש הטייה שהיא טבעית, שחלק מה... לא משנה מה תענה, אתה צריך לראות כבן אדם שרוצים לעבוד איתו. אתה יכול להיות מבריק, ואתה יכול להיות לענות על השאלות בצורה מושלמת, אבל אם אתה עונה בצורה שהיא מתנסית, כוחנית, אגרסיבית, מנסה להראות לה...
זה לא נכון, אפי, תשתוק לכזה דבילי, התשובה שלך
הזאת. אתה באמת חושב את זה?
לא, לא.
לא, אני אומר לך ברצינות, אז המועמד שלי לא עבר.
זה הסיפור, זה המוטיב של הסיפור.
הייתי בשוק שהמועמד שלי לא עבר, הייתי בשוק מוחלט, כי אני רציתי גם למשוך אותו לצוות שלי, הכל היה כאילו מסודר.
אני חייב להגיד לך.
ואני חייב להגיד לך משפט. הלכתי למראיינים, ואסור לעשות את זה, ואמרתי לו, אני חורק את הכלים, אני חייב לדעת למה הוא לא עבר, זה לא מסתדר לי. והם לא יגידו לי, כי הם אמריקאים חמודים, אגב, מהמידווסט כזה, אתה יודע, מתכננים מקסימים. הם אמרו, תראה, אני אגיד פשוט את המקרה, אני חייב, לא את השם של בנם, אבל מה התשובה שלו הייתה, וזה ישראלים עושים את זה. אני עשיתי את זה, באבונותיי. שאלו אותו, טה-טה-טה-טה-טה, הטסטינג לא עובד, טה-טה-טה-טה-טה, מה אתה עושה? זה נורא טכני, כן? וזה בפרודקשן, ולא יודע מה קרה. אתה יודע מה התשובה שלו הייתה?
לא.
אצלי אין כזה דבר שהטסטינג לא עובד. הקוד שלי מושלם. או מין יציאה מפגרת בסגנון הזה. אני לא יודע אם זה מה שנאמר, אבל זה מה שנשאר להם בראש. כן? זאת אומרת, מין הרצון הזה להראות של אני ואני כל כך טוב, כי אתה מנסה למכור את עצמך, מסתכל לך ואומר, בוא'נה, אני לא רוצה לעבוד איתו, הוא הולך לצוות שלי, גם הרבה אנשים לא יודעים, מי שמראיין אותך בשלב נורא מאוחר, זה מישהו שכנראה הולך לעבוד איתך לכל החיים, במחאות. והוא נפל על זה.
הוא נפל על הקטע האנושי, הוא נפל על זה שאתה לא רוצה להיות חבר צוות עם אדם כזה, שכל הזמן מתרכז בעצמו.
ואין צ'אנס, אתה מבין? אני מנסה להגיד לבן אדם, אני לא יכול עכשיו להביא אותך עוד פעם להיות סיבוב, כי כאילו נשרפת ברמה אישית עם מישהו שהוא נורא עדין נפש ונחמד וסימפטי, וכמו שמעת, או ילד שהוא כל החצי שנה לפניך.
אז יש עוד כמה, חוץ מלקרוא לחברה, יש את כל האתרים של ההכנה לבחינות. סופר חשוב לעשות את זה.
נכון, אבל...
סופר חשוב, אני לא יכול להדגיש, כל השאלות קודם כל נמצאות שם. פשוט תשב... ותכתוב, בטח בצד הטכני, תשב ותכתוב קוד.
ושוב פעם אני אומר, תחשוב, טוב, בהנדסה זה כן. קוד, אבל בכל מה שקשור לביזנס, לפיתוח עסקי, תחשבו עם סיפורים. דרך סיפור, אתה יכול להביע כל כך הרבה דברים, אתה יכול להביע את מה עשית, מה השגת, מה התכונות שלך, בלי להצהיר אותם. וסיפור זה גם משהו שזוכרים, סיפור שאפשר לשנות אותו ולהתאים אותו בזמן אמת. לשאלות שונות, וסיפור זה משהו שאתה יכול לנסות עם חברים, וסיפור הכי חשוב זה משהו שזוכרים. לא פרטים טכניים. אז יש עוד נקודה שרציתי להעלות אם יש לנו זמן.
יש לנו זמן, אפי צריך לצאת עוד שתי דקות, אז בואו נכניס את זה בשתי דקות ונסיים.
רגע, אתה רוצה להגיד, אתה רוצה לסגור מהניסיון שלך עם רעיון של אנשים, מה הדבר, הייתה הכי טובה שהיית נותן לישראלים?
להתכונן, להתכונן, להתכונן. שולחים... כל החברות הגדולות והרציניות שולחות לך מה יהיה ברעיון, שולחות לך פקאג'. תקרא, תלמד, תשב, וזה לא משנה כמה זמן אתה כותב קוד, תשב ותכתוב את כל, אתה נכנס לאתר שנקרא גלאסדור, ויש את כל שאלות הרעיון. תשב ותכתוב 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 ותתכונן. קשה מאוד לעבור רעיון אחר.
אחד הדברים שיש לי בדיוק מהשבוע האחרון, יכול להיות שזה גם מישהו שמאזין, כי הוא גם נראה לי, שמבקשים לפנות אליי לקראת רעיון, לקבל אינסייטס על הרעיון, על מה אני צריך להתכונן. אני לא יודע איך להגיב לזה, אני בכלל לא מגיב. אני לא
מגיבים לזה, מה זאת אומרת?
אני לא מגיב לזה מן הסתם, אבל מצד שני, גם כישראלי, יש גם גבול לבקדור. זה כמו שאתה מבקש ממני בבקדור, כמה יוזרים יש לנו במשהו, או כמה כסף אנחנו עושים, או מה השאלות של רעיון. וזה אנשים שאני לא מכיר.
אגב, בניגוד לשאלה קונקרטית, יש שאלות לגיטימיות שאפשר לשאול, כמה זמן יהיה הרעיון, מי יראיין אותי, שזה מאוד מקובל חברות...
זה אגב אנחנו שולחים.
כן, שחברות שולחות את זה. יש הרבה שאלות לגיטימיות שאפשר לשאול, אבל לא בבקדור ולא משהו שהוא לא אתי, אתה מכריח את השני גם להיות חלק מזה, וזה מוריד מערכך עוד לפני שהגעת.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אם אני חלילה מראיין, זה איכשהו שם לי איזשהו סוג של תרמור עזרה של חוסר התאמה לפעמים... תרבותית, או אתה, לא תרבותית, איך קוראים לזה, אתה יודע, culture fit.
אני רוצה להגיד לך שאני, כשאני מראיין, ואני עשיתי מאות רעיונות כבר בפייסבוק, כשמישהו עובר את הרעיון, ויש כאלה, הרבה, אני מאושר. אני מאושר.
אנשים לא מבינים את זה.
אני מאושר שאנשים מגיעים מוכנים, ואני מאושר, ואתה יודע, וזה, כל הרעיון הוא, אתה צריך לתת להם גם הרגשה טובה, גם אם לא מצליחים, אבל כאשר מישהו מצליח, ויש הרבה אנשים חכמים שם, אני באמת, זה עושה לי את היום. עושה לי את היום. אנחנו חייבים לסיים, אתה צריך ללכת לקחת את ליטל משדה התעופה.
תמשיך אותם.
בוא נשמור...
יש פה כלים, שם יש עוגיות.
אני לא רוצה להישאר פה לבד בבית, לעשות לבייביסיטר על הילדות.
לא, אני לא לבד, יש פה בייביסיטר.
אני יודע, אבל זה היה קצר מדי, וכנראה בדיוק באורך הנכון. דן, תודה רבה.
תודה רבה לכם,
עודנת. תודה, אני צריך לעשות עוד אחד.
תודה לך, ואנחנו נעשה בכיף עוד אחד, וזהו.